טוב, בתקווה שלא יחבו פה האורות ויקרו כל מיני דברים שקורים במהלך חורף. אנחנו נתחיל. אז בשיעור הקודם, מי שהיה, מי שזוכר, אנחנו עברנו בגדול על פרק א' וראינו את המבנה שלו. היינו שמחולק לשניים, שני חלקים די זהים בגודלם. כן, לא בדיוק לפי מספר הפסוקים, אבל די זהים בגודלם. החלק הראשון מדבר על יהודה, והפסוק האחרון שלו על בנימין, והוא ברובו המוחלט הוא די חיובי. יהודה מצליחים לכבוש, הם כובשים את, מנצחים את בזק, אחרי זה שורפים את ירושלים, מקים את הכנעני, את ההר הם מצליחים להוריש, ובסופו של דבר, בפסוק האחרון מוזכר שאת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין. החצי השני של של הפרק מתעסק בכל שאר השבטים, שמי שרוצה יכול להשוות בעצם את השבטים האלה לממלכה הצפונית של מלכים. והמסגרת של זה בית יוסף, שמוזכרים גם בהתחלה וגם בסוף, ושם כמעט הכל הוא אי כיבוש, ורק מקום אחד הוא כיבוש, שזה בית אל. שזה מעניין שדווקא בית אל היא נכבשת פה ועושים ממנה סיפור גדול, אבל אנחנו עוד נראה אם יש לזה עוד קשר להמשך. הסיום של כל הפרק היה בפסוק תמוע, שלא בדיוק מובן עד היום מה הוא אומר, ונשתברו עליו הרבה קולמוסים וכולי, מה שגרם להסתרה של מה שכתוב. וגבול האמורים ממעלה הקרבים מהסלע ומעלה. שזה אמרנו שיכול להיות שזה רומז לזה שאם לבני ישראל אין גבול, דווקא לאמורי יש גבול. אחרי כל האי כיבוש שהיה במהלך הפרק הזה, אז דווקא לאמורי בסופו של דבר יש גבול. דווקא הוא, יש לו נחלה, למרות שהוא אמור להיות זה שמורישים אותו. אז עכשיו אנחנו עומדים בעצם מול דילמה. האם פרק א' הסתיים או שעוד לא הסתיים? כלומר, נכון, פרק א' מסתיים לו עכשיו, אבל השאלה אם החלק הראשון של פרק ב' הוא שייך אליו או לא. ובשביל זה אנחנו צריכים לקרוא מה קורה בפרק ב'. ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים, ויאמר, אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר לא אפר בריתי איתכם לעולם. ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תתוצון, ולא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם? וגם אמרתי לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים ואלוהיהם יהיו לכם למוקש. והיא כדבר מלאך השם את הדברים האלה אל כל בני ישראל, וישאו העם את קולם ויבכו. ויקראו שם המקום ההוא בוכים ויזבחו שם להשם. טוב. בשלב הזה אני אעצור. למה לעצור דווקא פה? פרשה זה תשובה טובה, אבל אם ככה הייתי צריך לעצור כבר באמצע הפסוק הראשון.
כן, אבל אז כאילו
אין
לנו לדבר.
נכון?
כי ברור שהפסוק הבא כבר חוזר אחורה בציר הזמן.
ממש חוזר אחורה, למרות שאנחנו לא עצרנו במקומות אחרים שחוזרים אחורה. כמו למשל עם חברון ודביר, ששוב החיו את יהושע. אבל אני מסכים שיש פה סיבה לעצור, אנחנו נדון בעוד בהמשך. כנראה שזה שיהושע פתאום חוזר לחיים רומז לעניין הזה. אז מה היחידה הזאת שקראנו ברגע זה אומרת? מה המטרה שלה ומה היא עוסקת? ומה הקשר שלה למה שאחריה או לפניה?
אני רוצה להסביר למה היו לנו כל כך הרבה אי-כיבושים בפרק הקודם.
למה?
ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ, מזבחותיכם תתוצון. לא שמעתם בקול, לא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם?
כלומר זה בא להסביר לא למה, אלא מה?
כאילו לא למה...
לא בגלל מה שהוא אומר הם לא הורישו, אלא הוא בא אליהם בטענות שהם לא הורישו, נכון?
זה יכול להיות גם וגם.
כלומר?
אפשר לבוא בטענות שהם לא הורישו, אפשר גם להגיד שאולי כבר לפני זה הם לא... כאילו הם... אולי בגלל שהם...
אז בואו נראה בעצם.
וגם אמרתי לא אגרש אותם מפניכם, זה ברור שזה כבר סיבה לפחות לחלק מהאי הורשות. זאת אומרת, וגם בתיאור שקראנו, בחלק מהמקומות זה מתואר כאילו הם לא הצליחו, אבל בחלק מהמקומות זה מתואר כאילו הם לא ניסו. יכול להיות שהיה בהתליה.
איפה אתה רואה שהם לא הצליחו?
למשל, רגע, 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 רגע,
בגדול אני מסכים איתך שאלה בעצם כל המקומות שלא כתוב
שלא. וילחצו אמורי את פני דן ההר, אז זה דוגמה די מובהקת לכישלון, לא להרמת ידיים.
לכישלון של מה?
של בני דן. הם לא הצליחו להתמודד עם האמורי.
כן, לא, אבל האמורי פה כבר בא אל בני דן, ולא בני דן מנסים ולא מצליחים ליזום.
אוקיי.
כלומר, האמורי כבר פה עוד בעצמו עושה את הפעולה, שזה אמרנו שזה חלק מההתקדמות של הפרק, שרואים עד שבסופו של דבר לא רק שבני ישראל לא מורישים, אלא שמורישים אותם. כן, אז
אולי יש... מנשה מול הכנעני, שהוא כן הצליח לשים אותו למס, זאת אומרת שהוא כנראה ניסה להילחם איתו.
כן.
אבל...
בגלל ויהי כי חזק ישראל? Mm-hmm. לא, על ויהי כי חזק ישראל נראה לי שדיברנו, נכון? מה זה ויהי כי חזק ישראל? מתי בני ישראל חזקו והצליחו להוריש את הכנעני? לא להוריש, אלא לשים אותו למס במקומות האלה, בית שען, תענך, ישבי דור, יבלעם ומגידו. אמרנו, זה השבוע שעבר, לא? כלומר, הערים האלה שהם בעצם ערי העמקים, כן, שזה עמק בית שען, עמק ישראל ועמק דור בעצם.
איפה זה עמק דור?
עמק דור זה מדרום לכרמל, כלומר, דור מוכרת גם היום, זה ליד קיבוץ כלשהו שאני לא זוכר את שמו.
קיבוץ
דור. קיבוץ דור? הבונים, לא? יש משהו, נראה לי צומת דור הבונים או משהו כזה.
כן, יש חוף דור.
חוף דור, הבונים.
באמצע בין העמקים האלה נמצא כל ההר.
נצייר את זה, כי אחרת אנחנו לא נרגיש שאנחנו לא יודעים ספר שופטים. אז בגדול, אם אנחנו נצייר את ההר, מישהו פה למד ארץ ישראל או שלא...
אני גר שם.
בארץ ישראל?
לא, במגמת ארץ ישראל.
בקיצור, אז ההר המרכזי, המבנה שלו בגדול הוא כזה. כן, זה מין אקדח כזה. כלומר, ההר המרכזי בגדול, ממש בגדול הוא כזה, אבל פה יש לנו שלוחה של הכרמל, ופה יש לנו מעין אצבע כזאת של הגלבוע. זה ממש לא מדויק. אולי פעם הבאה, אם תתיוו ילדים טובים, אני אביא את המפה הכרמלית שכולם אוהבים וזה נכון.
הכרמל הוא רכס, הוא לא הר אחד?
הכרמל הוא רכס, אבל לא בדיוק. כלומר, זה הר, ופה יש לנו קר, אבל... לא משנה, בגדול אבל זה הר. כלומר, צריך לעבור מפה דרך ודיות. כלומר, אם אתה רוצה להגיע מפה, ממצרים, אז אתה עובר פה דרך או ואדי ערה, או ואדי מילק, או יש שלוש אפשרויות. יש סיפור מפורסם על תחות מסע שלישי, שניסה להגיע ויעצו לו ללכת או מפה או מפה, והוא הלך דווקא בדרך התלולה והמסובכת פה, זה היה חכם מצידו. זה... לומדים את זה בארץ ישראל מי שרוצה. בכל אופן, אז יש לנו את החוף, את האזור הזה, עמק ישראל, ויש לנו את עמק בית שאן, ויש לנו את עמק דור. כן, וזה עם קי הרוחב שברגע שאתה שולט בהם, נניח אם הכנענים שולטים בהם, אז בני ישראל תקועים, מפה לפה הם לא יכולים לעבור. כל הגליל שהוא האזור הזה, הוא לא בשליט, כאילו, הוא מנותק מהם. אז מתי בני ישראל הצליחו להילחם באזורים האלה, בעיקר מגידות, תענך?
דבורה.
בימי דבורה.
אין בהר איזשהו יתרון אסטרטגי מצד שני?
מה, שאתה יכול לראות חיצים מלמעלה?
או לגלגל אבנים, או שאני מותח.
זה לא גבעה ועמק קטן, זה שטח אדיר.
לא, ברור, אבל מצד שני, אם תוקפים אותך כלפי ההר, הרבה יותר קל לך להתבצר מאשר אם
אתה תוקף כלפי העמק. זה גם לא עובד ככה. שוב, ההר הוא משהו אדיר, זה לא שכאילו שהם מתחילים לעלות בהר ואתה מכה בהם. זה הר אדיר, ואתה נמצא שם, ויש צוקים בדרך. זה לא במצב הזה. כיום, עם טנקים וכאלה, אז באמת רלוונטי, כן. אבל היום זה, עד אז זה לא היה. בכל אופן,
רכב ברזל?
רכב ברזל, כן. אז בסופו של דווקא רכב ברזל, זו הסיבה שהם לא הצליחו לעלות להר.
נכון.
כן. עד היום אני עדיין מסתפק בזה, אבל זה עניין אחר. כלומר, פלישתים בימי שאול במלחמת מכמס, אז הם באים עם 30,000 או 6,000 רכב ברזל נראה לי. בכל אופן הם עולים על ההר ומגיעים למכמס. ומתחילים לרדת לכיוון זה, לכיוון הגלגל, ששם שאול מחכה והוא לחוץ, כי הוא צריך להקריב את הקורבן. עכשיו לא אמרו לחוץ, הם עם רכב ברזל, הם לא יגיעו אליו. לא, הם מגיעים. אז זה לא כזה פשוט שההר הוא מונע מרכב ברזל להגיע. גם זה שאבשלום עושה לו מרכבה וסוסים, והוא גר בירושלים. כנראה שהיה אפשר עם מרכבות באזורים כאלה, אבל לא זה. בכל אופן, אז ויהי כי חזק ישראל מדבר על זה שישראל חזקו, בימי דבורה, שדבורה בכלל לא הייתה מאזור מנשה, אלא מאזור...
יהודה.
מאיפה דבורה? בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים. אמר, עם שבט...
כלומר, בחלק הכי צפוני של ההר הגדול.
לא.
לא כזה צפוני, כאילו...
טוב, נגיע לזה, שמו. תזכרו את זה כשנגיע לדבורה בעוד כמה חודשים. אז לדבר על זה. אז בואו נראה מה באמת המלאך אומר, ולפי זה נוכל להבין מה הוא אומר. ויאמר, אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר, לא אפר בריתי אתכם לעולם. פה מתאר השם, בפי מלאכו, את הצד שלו בעסקה. כן? אני העליתי אתכם ממצרים, ואני אביא אתכם אל הארץ, ואני אמרתי שאני לא אפר בריתי אתכם לעולם. כלומר, הוצאתי אתכם ממצרים והבאתי אתכם לארץ, ויש לי גם ברית שאני לא מפר. אבל אתם, בשביל שאני לא אפר את הברית איתכם, אתם צריכים לא להפר את הברית איתי. ואיך מפרים את הברית איתי?
עובדים אלוהים אחרים, או לא מורשים.
או בהגדרה יותר מדויקת, קורטים ברית למישהו אחר. כן? אם אתם תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, אז אתם בעצם מפרים את הברית איתי. כן? אז אני לא אפר בריתי איתכם לעולם, אם אתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת. שזה הגיוני, נכון? אתם לא יכולים לכרות ברית גם להם וגם לי, זה ממש סותר אחד את השני. ואתם קורטים ברית ליושבי הארץ הזאת, בזה שאתם משאירים אותם, נכון? הם שמים אותם למס. מה זה לשים למס הרי? זה נכון שהם שולטים בהם, אבל יש פה ברית מסוימת. ברית וסלית אמנם, אבל ברית מסוימת שבה בני ישראל מחויבים גם אליהם. הם לא מקים אותם, הם עובדים אותם, הם מעלים להם מס. יש פה ברית. והשם אומר לא, אתם צריכים לנטס את המזבחות שלהם.
ולפי מה שאתה אומר, התיאור, המלאך הזה צריך להגיע אחרי ימי דבורה. כי עד אז הם בכלל לא שמו אותם למס. אז...
לא, אתה, ספציפית לגבי הערים האלה הם לא שמו אותם, אבל יש פה רשימה ארוכה.
אבל לא מתוארת ברשימה הזאת איזושהי ברית, מתואר כישלון.
לא, באפרים ובזבולון ובאשר זה לא ככה. נכון, ונפתלי גם לא. כן? הם יושבים בקרבם והם לא מפרים. הם לא הורישו והם יושבים בקרבם. כן, וגם אצל בני בנימין. וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים, עד היום הזה. זה מתואר בצורה של יושבים ביחד איתם. עכשיו... אנחנו נגיע בסופו של דבר לפסוק האחרון של הפתיחה לספר, שהוא בפרק ג' פסוק ו', כבר מפסוק ה', ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני, החיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי, ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותיהם נתנו לבניהם, ויעבדו את אלוהים. כלומר, זה די מפורש שזה מה שהם עשו עם הכנענים, עוד לפני ימי דבורה. אבל שוב, זה פה מתואר במינוחים האלה של ברית ולא ברית, מקודם זה תואר במונחים צבאיים של האם הם למס או לא למס, מי ניצח את מי. ובהמשך זה יהיה במונחים אחרים לגמרי, של לא רק ברית, אלא עניין של עבודה זרה. גם פה יש קצת רמז לעבודה זרה במזבחות אין תצוצון, אבל זה יורחב הרבה יותר בהמשך. אז זה דרך אגב כבר איזשהו כיוון להשוות דווקא את היחידה הזאת להמשך, ולא לראות אותה כסיכום לקטע הקודם. אבל זה אנחנו עוד שנייה נגיד. בכל אופן, אז השם אומר, זה מה שאני בחד... מה שאני... אמרתי מצידי מה אני עושה, ואתם לא הייתם צריכים לכרות ברית ליושבי הארץ הזאת ולנטט את המזבחות שלהם. ולא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם? ובגלל שלא הורשתם אותם ולא נטטתם מזבחותיהם, אז מה העונש? לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים ואלוהם יהיו לכם למוקש. עכשיו פה יש פה איזה מין, יש כאלה שהגדירו את זה בעיה, יש כאלה שהגדירו את זה מידה כנגד מידה נפלאה. בא השם ואומר דבר כזה, אתם לא הורשתם אותם, ולכן העונש יהיה שאתם לא תרישו אותם. נכון? זה מה שהוא אומר בעצם?
לא בהכרח.
אלא?
אתם לא נמנעתם מהאלמנטים הדתיים של קשר איתם, אז אני לא אגרש אותם מפניכם כשזה יהיה בעיה צבאית עבורכם. זאת אומרת,
אפשר... זה מציע? לא, ודאי. אבל אתם לא הורשתם אותם בצד שלי... כן, כשאני רציתי.
כשזה נוח לכם, אתם לא הורשתם אותם. כן. אז כשזה לא יהיה נוח לכם, אני גם לא אתן לכם נכון, להוריש אותם.
אבל אתה מסכים שבסופו של דבר, מה שהם עשו ומה שהם יחטפו, יהיה אותו דבר בדיוק. הם לא הורישו, ולכן הם גם לא יוכלו להוריש.
יפה במידה, כנגיד.
נכון. אבל אין, אני לא ראיתי מעולם מידה כנגיד מידה כל כך יפה. שממש אותו דבר בדיוק קורה.
זה מזכיר
לצד אתכם את המעפילים. ש?
כאילו ש...
אתם לא רציתם, אוקיי.
רק ששם אנחנו אפילו רואים את הסיפור, את ההתממשות
של זה. עכשיו, השאלה היא מה זה, אתה כבר דיברת על עניין צבאי, אבל מה זה והיו לכם לצידים ואלוהים יהיו לכם למוקש? האם זה משהו צבאי?
זה נשמע יותר ממה שהרמב"ם מתאר. חטאתם פעם אחת, אני אדאג שתחטאו עוד ועוד ועוד, ואז תחטפו על זה עוד ועוד.
כלומר, ואלוהים יהיו לכם למוקש, זה שהם יחטיאו אתכם. זה העניין.
לכאורה.
כן.
אוקיי.
בהנחה שאתה לא רוצה להגיד ש... הוא אומר שהאלוהים שלהם יעשו משהו באמת.
כן, לא, אבל יש אפילו פסוק.
או יתפוצצו ברגע שהם יעבדו אותם.
כן, יש אפילו פסוק ברשימות היחס בדברי הימים.
שהם
יעברו מעליהם. סתם, בפרק ח'. בסוף הסיפור של גדעון. לא, בגדעון. בסוף הסיפור של גדעון, אחרי שהוא עושה אפוד, אז כתוב, ויעס אותו גדעון לאפוד, ויצג אותו ועירו באופרה, ויזנו כל ישראל אחריו שם, והיא לגדעון ולביתו למוקש. כן, אז לכאורה זה שהוא עושה אפוד, זה נעשה למוקש באיזה אופן? איך האפוד הוא למוקש?
יעבדו אותו.
כי יעבדו אותו, כן? כלומר, זה שוב, זה יחטיא אותם. אבל גם שם אפשר להסביר את אותו דבר, כלומר, שגם שם אפשר להסביר שהיה למוקש, זאת אומרת שגרם לזה שהם יחטפו עונש. ויהי לגדעון ולביתו דווקא למוקש, ולא לכל ישראל. וגדעון וביתו, בפרק הבא עוד מעט יחוסלו. מלבד אבימלך שלא יחוסל עד סוף הפרק, שהוא החזיק מעמד. אוקיי, אז זה הנתונים. אז מה שהוא אומר זה שבגלל שאתם לא הורשתם, אז אני גם לא הוריש אותם. ומיד כשמלאך השם מדבר את הדברים האלה לכל בני ישראל, אז הם נושאים את קולם ובוכים. אז משמע מכאן, קודם כל, שבני ישראל היו שם. משמע שהם כנראה נאספו. לשם. אחרת מי אסף אותם?
כנראה שהם בחו גם לפני כן.
הם בחו לפני כן, זה פשיטה. איך אתה יודע שהם בחו לפני כן?
כתוב
שהוא בא לישראל לבוכים.
אז אתה אומר שאל הבוכים זה לא למקום שקראו לבוכים, אלא אל האנשים הבוכים.
זה מתבקש, כי למקום קוראים בוכים, לא קוראים לו הבוכים.
אז אתה אומר שבעצם הבוכים ולא בוכים. אוקיי.
אל הכרמל, זה לא בעיה.
לא, זה בעיה. זה דווקא בעיה. אילו זה היה עיר בשם הכרמל, אז זה בעיה. כלומר, יש עיר בשם כרמל. אבל לא אומרים הכרמל. כן, אבל כשמדובר על אזור, אז אומרים הכרמל, השפלה, הערבה.
אז כאילו, השם כבר מוגדר ברטרוספקטיבה כזאת?
או שלא.
לא, זה לא יכול להיות בגלל מהידיעה.
מה שמקובל לטעון זה שבאמת הוא הולך מהגלגל אל מקום שקוראו לו בוכים. מה שהוא מנסה לטעון,
ויכול להיות שאני... בוכים אחר כך, ופשוט כאילו משתמשים בשם הזה גם מוקדם יותר. כי אתה מספר...
זה לפי מה שאתה אומר. כלומר, שנייה, אני אסביר. יש פה שתי אפשרויות. האפשרות המקובלת זה שבאמת, כמו בהרבה מקומות אחרים, כמעט בכל מקום שיש פירוש לשם מסוים, השם מופיע עוד לפני זה. זה לא באמת בעיה. אם היה כתוב פה ויעל מלאך השם מן הגלגל אל בוכים, לא היה מפריע לי בכלל. כן? זה שרק אחרי זה הם קוראים למקום בוכים. זה מצוין. הבעיה שכתוב מן הגלגל אל הבוכים. כלומר אל הבוכים, האנשים שבוכים, ולא לבוכים.
מקום שנקרא
בוכים. נכון, בדיוק. אז זה מה שממן אומר, שזה שהצעה מעניינת. השאלה היא, אז רק שנייה, אז הם נמצאים שם עוד לפני זה ובוכים עוד לפני זה. למה שהם יבכו עוד לפני זה? ולא רק זה, בכלל נאספו לשם, למה שהם יאספו לשם עוד לפני שהמלאך מגיע? הרי כנראה מה בינתיים אנחנו יודעים, בני ישראל נאספים, בוכים, כנראה זה היה מטרת האספה, לבכות. ואז מלאך השם עולה מהגלגל אל הבוכים, שזה בכלל שאלה, כלומר, למה המלאך לא פשוט נופל לשם?
כי המנהיג שלהם במקרה מת.
כי המנהיג שלהם מת.
במקרה.
אהה.
וזה במקרה מה שמופיע בפסוקים הבאים.
כלומר, אתה אומר שזה בדיוק הפוך. כלומר, יהושע מת...
הם נאספו לספוד אותו, ואז מגיע המלאך ומגנה אותם.
כלומר, מיד אחרי מות יהושע, עוד לא הספיקו לזוז מילימטר, כן? כל פרק א' עוד לא קרה, וכבר באים אליהם בטענות שהם לא הורישו.
אלא אם כן תגיד שפרק א' הוא סיכום של מגמה שהתחילה כבר בימי יהושע.
טוב, זה כבר אפילו יותר נקרא לזה במילים יפות. אין לי מילים יפות, זה מופרך. זה ממש בלתי אפשרי לבוא להם בטענות שנייה אחרי מות יהושע על משהו שהם עוד לא עשו, כי הם עוד לא הספיקו.
לא, אבל אלא אם כן, שוב, זה משהו שמתחיל כבר בימי יהושע, שלא הורישו את כל מה שאמורים להוריש. ונדמה לי שזה לא כל כך מופרך לטעון שיהושע לא סיים את ההורשה.
לא, נכון, אבל לבוא בטענות לבני ישראל עצמם, זה קצת בעייתי. עכשיו, מה גם...
יהושע מתלונן, כאילו, בספר שלו, הוא מתלונן על זה שבני ישראל לא דואגים...
מתרפים, כן. לא, אבל...
אז המלאך בא ואומר, כאילו, עכשיו, יהושע מת, אבל אני עדיין כועס עליכם.
אבל הם עוד לא פתו בריתות.
כן, אבל עכשיו הוא כבר נותן להם עונש, הוא לא רק, אני כועס עליכם, יאללה נו תעשו. הרי תזכרו מה קורה אחרי מות יהושע בפסוק א', הם שואלים, יעלה, נקטני בתחילה ללחם בו, ויהודה אומר, כאילו, והשם אומר יהודה יעלה, ויהודה עולה ונלחם. ובית יוסף הולכים ונלחמים. ואחרי זה מדובר על זה שהם לא הורישו ולא הורישו ולא הורישו, ומגיע הקטע הזה. אז למה לחשוב הפוך?
שקורים במקביל, או לא בדיוק במקביל.
אוקיי, אז...
מאז באותו אזור.
בסדר, אוקיי, אז אספנו בינתיים עוד כמה נתונים. מדובר פה על אספה כלשהי, ומלאך שמחליט לא לבוא אליהם לבוכים, אלא קודם כל לעצור בגלגל, ואז לעלות משם אל הבוכים.
אלא אם כן, מלאך שנמצא כברירת מחדל בגלגל.
הוא חי לו שם.
יש לו בית מלאך השם לא חייב להיות מלאך, הוא יכול להיות נביא.
כלומר, אתה אומר שהמלאך השם הוא נביא בכלל.
זה לא הזוי.
זה לא הזוי, אבל בספר שלנו כבר נתקלנו במקום, נתקל במקום שבו יופיע מישהו ויגיד כמעט אותו דבר מילה במילה, אבל שם יהיה כתוב איש נביא. כן, אני מדבר על פרק ו' בהתחלה. ולמה להתייחס לאיש נביא שם, אם אתה יכול לומר מלאך השם?
כן, אבל בכל, אתה רואה כאילו כל
אולי זאת בחינה שונה.
או.
ואז תלוי במה שונה.
נפלא מאוד. אבל הוא עושה דבר.
זה מקור מלאכיסטי לעומת מקור נביא השמיסטי.
מה זה?
זה מקור מלאכיסטי לעומת מקור נביא השמיסטי.
דווקא הפוך, מלאך השמיסטי לעומת נביסטי.
כן, אבל לא. לא, אבל אתה רואה, יש לך פעמיים שמגיע שליח לגדעון ולמנוח, כותוב מלאך, והבן אדם חושב שדבר בנביא. זה לא מופרך.
לא, אין לי בעיה שאנשים יתבלבלו ויחשבו שמלאך השם הוא נביא.
הנה, זה בדיוק מה שעשיתי עכשיו.
אבל גם אותו מלאך שמגיע לגדעון עולה השמיימה. הוא לא צריך לבוא מהגלגל לגדעון.
לא, אז אני אומר, אתה רואה שמלאך יכול להיות בשם שדומה להיות נביא.
דבר אחד די ברור, שיש ודאי סמליות בזה שהוא עולה מהגלגל לבוכים, משתי סיבות. קודם כל, בגלל שמספרים לנו את זה. ומי אכפת שהוא יגיע מהגלגל?
בני ישראל.
לא רק זה.
חידשו את הברית בינם לבין השם אחרי שהם לא עמדו בה.
אוקיי, ו?
לא, אני רק מציע שאולי...
אני הולך אפילו יותר מזה. שנייה אחרי זה גם בגלגל הם יהושע פגש, שלום, פגש איש שעומד לנגדו וחבוש שלופה בידו, הוא אומר שהוא שר צבא השם. אבל גם בגלגל היה כל ספר יהושע כמעט. עד אמצע הנחלות. כלומר, בני ישראל היו בגלגל במחנה צבאי שממנו הם הלכו לכבוש כל הזמן. המלאך כביכול נמצא בגלגל ומחכה שהם ילכו לכבוש, ואז הוא מבין שהם לא הולכים לכבוש, אז הוא עולה מני גלגל אל הבוכים ואומר להם, שמעו, אתם לא כובשים? אז מה קורה פה? אז בסדר. אז טוב, הפסוק האחרון, אחרי שהם בוכים שוב בגלל הדברים של המלאך, אז ויקראו שם המקום ההוא בוכים ויסבחו שם להשם. כן? זה דרך לסיים איזה... אמירה כזאת של הנביא, כלומר, היינו מצפים לאיזה משהו שאנשים יעשו, נכון?
זובחים.
הם זובחים, כן. אולי זה... אוי ואי, לא הורשנו, נכון? בוא נבכה ונסבח להשם.
יכול להיות שזה חלק מבעיה... זה מאוד ספקולטיבי מה שאני מציע, אבל אולי זאת בעיה שתמשיך את כל הספר, ואולי בכלל בנביאים ראשונים באופן כללי,
ש... או בתנ"ך, סליחה.
או, הנה חינם. שבמקום לעשות תשובה בצורה רצינית, הם פשוט מאוד חושבים, בואו ניתן לו כמה מתנות, ואז הוא יסלח לנו ונמשיך הלאה.
בניגוד לננבה.
אתה רואה, זה כן מגיע לכל התנ"ך, אמרתי לך.
נקרא את זה קצת אחרת. זה עכשיו סיכום של מה שעוד לקרות לאורך כל ספר שופטים.
מה הולך לקרות? שמלאך יבוא והם יבכו וזה?
הם בוכים על זה שהם משועבדים. מלאך השם או נביא או מישהו שופט.
אוקיי, כולנו היינו בגד אחד מכירים את המעגל הזה.
הוא ביקש ממני להסביר.
אני הולך לחלוק על המעגל, אבל שיהיה.
בסדר, כולם חולקים על המעגל הזה.
כן, בשביל מה הוא נועד, אם לא בשביל שיחלקו.
הוא למשל יציג ספירלה.
אוהב את המעגל הזה.
מי?
דוד
נתיב.
אוקיי. מאוד אוהב את המעגל הזה.
טוב,
כל
העמור. לא, יש לה שני גרפים מקבילים, זה בליירס. יש משהו אחר. לא משנה. המבנה של ספר שופטים, אל תדאגו, אנחנו עוד נדבר קצת. אוקיי, אז בואו ניקח קודם כל...
אני מכונים אגב את הסיפור הזה, כאילו, מי ביקש זאת מכם? שאנשים... למה לזה ברוב זברכם? אנשים
מרגישים ש... הבעיה שלי היא לא רק מה הם עושים, אלא מבחינה ספרותית, ככה לא מסתיימת יחידה. כן? זה נראה ממש קטוע, עד כדי כך שבאמת יש כאלה שחשבו שוישלח ישוע את העם, זה וישלח אותם משם. כן? כי זה ממש חלק מרצף כזה. אי אפשר לסיים ויזבחו שם להשם. עד היום הזה, למשל, זה היה סיום נחמד. נכון? אנחנו מאוד אוהבים סיומים כאלה. שאז ברור...
יזבחו להשם עד היום הזה.
אוקיי. אז דבר אחד שאני רוצה לשאול זה, האם באמת אנחנו יכולים לדעת למה הם בחו? כי הרי הוא בא אל הבוכים, כנראה שהם בוכו מסיבה כלשהי. אנחנו אומרים להכיר את אותם בוכים.
זה קשור בזה שהוא בא מהגלגל?
אוקיי, למה?
לא, אני שואל.
קשור לברית מילה אולי ש... אז אפשרות אחרת?
זה התינוקות בני 8 ימים.
ואותם כואבים. כשכואב, חבוך?
אהה, אז הם בחו בגלל זה, יפה.
אנחנו מנסים להוריד.
אני עדיין בבית במה שאני אמרתי.
הרי חלקם...
אבל למה שהם יתכנסו, אחרי שהם סיימו לא להוריש? פתאום הגיע תאריך ואומרו, וואלה, לא הורשנו.
דן מגיע ואומר, תשמעו, לא הצלחתי להוריש.
זה הדוגמה
שאני עושה. גם אתה לא הצלחנו. אבל אני רוצה לראות אם יש איזה משהו אחר שחוזר פה בעד. אוקיי, אז דבר אחד שאנחנו יודעים זה שהם נאספים ושהם בוכים. דבר אחר שאני כבר יכול להגיד, זה שאלה מעניינת. בתרגום ה-70 למשל, הפסוק הזה, אם אני אתרגם אותו לעברית, הוא ילך משהו כזה. ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים ואל בית אל ואל בני ישראל. ויאמר אעלה אתכם ממצרים וכו'. כלומר, הוא מזהה את הבוכים, קודם כל הוא אומר אל הבוכים ואל בית אל, כלומר הבוכים זה לא שם של מקום. כמו שדווקא אני חושב שם הוא מתרגם את זה כשונה, אבל בכל אופן הוא מזהה את בית אל עם המקום הזה. הם בוכים בבית אל. אז זה דבר מעניין. אני לא יודע אם יש לו איזה מקור לזה או משהו כזה, או שזה מין דרש או אני לא יודע מה, אבל הם מגיעים לבית אל. דבר שני...
וגם, אז להגיד שהוא אומר שזה לא, שבוכים זה לא מקום, בגלל שהוא מזהה את זה עם בית אל, זה כמו נגיד שהוא לא מזהה את זה עם אנשים שבוכים, כי זה כתוב גם אל בני ישראל.
לא, נכון, לא. אני מיד אחרי זה סתרתי את עצמי, בגלל שאמרתי שהבוכים דווקא מתרגם את זה כלשונו. כמילה של מקום. זה בוכים. אוקיי, זה ולגבי הפסוק הזה. דבר נוסף, כתוב פה שכל בני ישראל בוכים, נכון? כל בני ישראל, בעיקר לאור הפילוג שראינו בפרק א', הוא די חריג, זה ביטוי שלא נמצא בספר שופטים כמעט בכלל. ישראל, בני ישראל נמצא, אבל כל בני ישראל לא נמצא כמעט בכלל. הוא נמצא עוד פעמיים, כלומר, פעם אחת ועוד פעם אחת שמתחלקת לשניים.
כל בני ישראל.
כל בני ישראל. מופיע פעם אחת כשבני המון מקים את בני ישראל בעצם בכל האזורים, בסיפור יפתח, שאז בגלל שזה כל כך רחב והם מגיעים אפילו עד יהודה ובית אפרים ובנימין, אז מתואר שכל בני ישראל סובלים מהם. בוא נקרא את זה רק רגע. וירצו וירוצצו את בני ישראל בשנה, 18 שנה, את כל בני ישראל. בסדר, זה מקום אחד, אבל זה לא מקום שבני ישראל נאספים. מקום שבני ישראל נאספים, פילגש בגבעה. עכשיו, לא רק שבפילגש בגבעה כל בני ישראל נאספים, זה מופיע פה פעמיים. יש גם כל איש ישראל וזה, אבל גם כל בני ישראל מופיע.
למה פעמיים?
מה זה?
איפה פעמיים?
בפילגש בגבעה. כן, נקרא איפה.
לכל גבול ישראל...
כדי להגיד שהם כן
יפנו להם? לא, בואו נראה איפה בדיוק היה כל בני ישראל.
ויצאו כל בני ישראל כף א',
כן.
ואחר כך, והתייצבו פינות כל העם, כל שבטי ישראל.
כן, ישראל, מישראל, יש פה מספיק. בכל אופן, אז אפילו אם היה פעם אחת זה מספיק. כל בני ישראל נאספים, והם באים להילחם בבנימין. עכשיו זה כבר מעניין, כל בני ישראל פה זה לא כל בני ישראל. זה נגד בנימין.
כל בני ישראל היו שם. גם בנימין.
בנימין לא היה שם.
ויצאו כל בני ישראל.
הוא עמד לחטוף, אבל...
מה?
הוא לא יצא.
הוא לא היה במקום שבו הם נאספו.
בסדר, זה לא משמעותי כל כך.
הם שיתפו אותו במועצה כדי שיהיה מה לעשות.
הם אחרי זה שולחים אליהם, שליחים, תביאו את הבני בליעל. כן, אבל זה לא קורה. אוקיי, אז נאספים, ואז הם פעם אחת מפסידים, ופעם שנייה מפסידים, ואז בסוף הם מנצחים. אנחנו מכירים את הסיפור, אין שום עניין לחזור עליו. בכל אופן
מלא נגיע אליו בעוד איזה שנתיים.
נכון. מי שלא יהיה בצבא, אז תזכרו שזה...
מקשיב ל...
כן, אז בפרק א', בפסוק א' כבר, נתחיל עם פסוק ב', ויבוא העם בית אל, וישבו שם עד הערב לפני האלוהים, ויסעו כולם ויבכו בכי גדול. הם באים לבית אל ובוכים בכי גדול. מה קרה?
הבנתי מה אתה הולך להגיד.
וואו. אוקיי. ויאמרו, למה השם אלוקי ישראל, הייתה זאת בישראל, להיפקד היום מישראל, שבט אחד. זה כמעט שיר, נכון? למה השם אלוקי ישראל, הייתה זאת בישראל, להיפקד היום מישראל, שבט אחד. לא מישראל, נכון? אז זה מה שהם אומרים. ומה התשובה? למה הייתה כזאת בישראל? מחכים לתשובה מהשם, נכון? שואלים, למה השם אלוקי ישראל, הייתה זאת בישראל? השם כמובן לא עונה, אבל הם ממחרת, מה הם עושים?
וישקימו
העם והבנו שם מזבח ויעלו עולות ושלמים. כלומר, יש להם איזו נטייה כזאת אחרי הכל, לסיים את זה בעולות ושלמים.
זה לא חייב להיות נטייה כזאת, אם זה קרה רק פעם אחת.
אז אתה אומר, זה בעצם אותו זמן. לא, אבל זה קרה עוד פעם, כי גם בפרק כף, פסוק כף, ויעלו כל בני ישראל וכל העם. זה מעניין. מי זה כל העם אם כל בני ישראל עולים איתם? ויהיו כל בני ישראל וכל העם, ויבואו ואת אל, ויבכו, וישבו שם לפני השם, ויצאו ויאמרו עד הערב, עד הערב. ויעלו עולות ושלמים לפני השם. עכשיו שימו לב, וישאלו בני ישראל בהשם, אם אני ממשיך שם, הם שואלים בני ישראל בהשם. כן, גם, אם נוסיף לזה גם את העובדה שכמה פסוקים לפני זה, אז הם שואלים מי יעלה לנו בתחילה, והוא אומר יהודה יעלה, כלומר יהודה בתחילה, שזה מקביל לפרק א' אצלנו. יש פה כמה הקבלות, אבל פה בפסוק כ"ח, ופינחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם למור, הוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי, עם יחדל, ואומר השם עלו, כי מחר אתננו בידיך. עכשיו למה אני קורא את זה? כי חז"ל, כשהם אמרו על מלאך השם, כן, אני חושב שזה ויקרא רבה, אם אני זוכר טוב, אז הם שואלים, וכי מלאך השם היה, אבל לא פנחס היה. מה זה הדבר הזה? כלומר, מילא שיגידו מלאך השם זה פנחס. אבל הם עוד שואלים על הפסוק, וכי מלאך השם היה, וזה היה פנחס. כלומר, זה ברור שזה היה פנחס. אז כנראה שזה ברור להם שפנחס היה שם, ומה יותר מתאים מאשר פה, כשבבית אל נמצא הארון, ופנחס נמצא שם. דרך אגב, מתי הארון הגיע לבית אל?
איפה מת יהושע?
מה? איפה הוא מת? אין לי מושג.
כלומר, אהרון לא הובא אל הנחלה של יהושע, לא שם?
לא, אהרון הובא עם המשכן, דרך שילה, ושכן שם מבטחים עד שנחרבה שילה, לכאורה. אבל כאן בסיפור פלא יש בגבעה, הם בבית אל, אחרי זה עוד יגיעו לשילה, כן? הם פה בבית אל, אהרון ברית השם נמצא שם בימים ההם.
ולא יכול להיות שבית אל זה כינוי לבית
של השם. יש מישהו שניסה לטעון את זה, אבל אז למה פתאום אחרי שכמה פעמים באים לבית אל, פתאום הם חוזרים עכשיו לשילה?
כי שם זה בבירור לא הבית של השם. שם זה יש בנות שמחוללות, וזה לא יכול להיות.
לא, זה חג להשם בשילה, ימים ימים, יש סיבה למה הם מחוללות שם. וגם, לא, שנייה, אני חושב שהיה פה עוד איזה משהו מפורש.
כבות יפה לנקותיה, איך פעם עברנו דרך ידו. אז היה חפת המבק אליי.
אז אוקיי, אז אם אנחנו חוזרים לכל העניינים שדיברנו עליהם. אז מה שיוצא מכל הסיפור הזה, שיש סיבה לחשוד שמתי שבני ישראל נאספו ובחו, וגם הקריבו קורבנות, דרך אגב, סביר זה סביר ביותר שהם הקריבו קורבנות דווקא איפה שיש ארון, כי אסור להקריב במקום שאין ארון, כן, בבמות.
מותר כבר להקריב קורבנות?
מתי אסור להקריב בבמות, לפי ההלכה?
שיש בית מקדש בירושלים, או אצל משה.
או במשכן בשילה.
משכן בשילה דווקא.
אז אם המשכן בבתל, איפה להקריב בבמות?
למעשה, אני עוד לא בדקתי זה אף פעם בעיון, אבל הסברה שלי בינתיים, זה עובד לפחות עם העובדות, זה שצריך להקריב מתי שהארון נמצא, כאילו, האיסור במות הוא בעצם מתי שהארון נמצא ביחד עם המזבח. הרגע שהארון לא שם עם המזבח, אז אין בעיה, תקריב איפה שאתה רוצה. לכן בנו וגבעון, שהוא היה ממופרד, כי אחרי חורבן שילה הוא נלקח, הוא יחזור למקדש רק בבית המקדש הראשון, אז בנו וגבעון הוא לא היה איסור במות, אבל בשילה ובבית עולמים. כן, שזה שני המקומות שבהם באמת היה בית מקדש, גם די אותו זמן בערך, בסביבות 400 שנה. אז שם היה איסור במות. אז סביר ביותר שמתי שהם יכולים להקריב במקום אחר שנקרא בוכים או בית אל, זה כשהארון נמצא שם. אז, אבל זה סיפור, יש גם כמה מקורות מעניינים על זה, גם בעיקר במפרשים על זה, על פרק י"ב בדברים, ששם יש את הדיון על כל הבמות. אוקיי. אז מה יוצא לנו בסופו של דבר? כנראה, לפחות לפי מה שאני מניח, שזה המקום שבו הם בחו. עכשיו אם אנחנו קוראים את זה לאור הסוף של הספר, לאור פילגש בגבעה, אז יכול להיות שיש אפילו עוד יותר אמירה בהקבלה בין הסיפורים. הרי מה אנחנו שם? יש פה שתי שאלות. יש פה שאלה בפרק א', בתחילת פרק ב', ויש פה שאלה אחרת של בני ישראל בפרק כ' א'. בני ישראל שואלים, למה השם אלוקי ישראל הייתה זאת בישראל להיפקד היום מישראל שבט אחד?
ויען, מלאך השם מגלגל לבוכים.
באים, בא מלאך השם מגלגל לבוכים, ואומר להם, אני העליתי אתכם מצרים, והבאתי אתכם לארץ, ואמרתי לכם לא לזה, ואתם כרותים ברית ממשבי הארץ. לא שמעתם בקולים, מה זאת עשיתם?
ואז הוא תולה את ההידרדרות הרוחנית של בנימין בזה, או שזה לא...
עכשיו, לא רק זה, מה הם עשו הרי עכשיו? מה כל הזמן הזה היה? כל המלחמות האלה עכשיו, בפילגש בגבעה היו. הם החרימו פה שבט מישראל, נפקד מישראל שבט אחד. עכשיו, הם בעצם הורישו אותו, אפשר לומר. מה שהם לא עשו לכל שאר העמים. שזה ממש אירוני עד מאוד. כלומר, אחרי כל האיור השעב, הם לא מורישים את זה ולא מורישים את זה ושמים אותם למס. בסופו של דבר, זה מה שגורם לזה שהם ילמדו ממעשיהם. כלומר בנימין והסיפור של ברש בגבעה, שזה ממש...
ופסל מיכה.
נכון, וגם ללמוד, נגיע לזה עוד רגע, וגם ללמוד ממעשיהם במובן של מה שקורה עם פילגש בגבעה עצמו, כל המעשה סדום שקורה שם. ובעקבות זה הם באים ובמקום להחרים את הבעיה ומשורשה, שזה להחרים סוף סוף את הכנענים, הם באים ומחרימים את החוטאים, את בני בנימין, ומשאירים את העבודה זרה. אז הוא בא ואומר להם, שמעו, אתם טיפלתם בזה, אבל לא בזה. עכשיו חז"ל גם פה עשו משהו מאוד מבריק באמירה שלהם. יש מדרש ידוע.
הם לא הורישו, בעצם, אותו לוי שהולך לגור, שהולך לישון אצל בנימין, זה כי הוא לא רוצה לישון אצל אותם יבוסי שהבנימין לא הורישו.
נכון.
ובני ישראל תורכים להוריש את אותו יבוסי אחר כך, או ש...
לא, זה מה שנפלא. כלומר, היבוסים הם בסדר, הם משאירים אותם, אבל אני לא רוצה לגעת בהם. בני בנימין הם סבבה, בואו נלך אליהם. בסופו של דבר, בני ישראל לא מורישים את אלה, אלא דווקא בני בנימין. אוקיי.
אבל... למה אתה נוח לקח סיפור אחד?
פיצל אותו לשניים.
תכניסי לסיפור איתה... בני סיפחים.
אז קודם כל זו תופעה רגילה, כן? כדי ליצור מסגרת אתה לוקח סיפור וקוטע אותו לשניים ושם באמצע איזה מה, וכן זה קורה הרבה, אני לא אגיד איך.
תגיד!
ברשימות ב...
כן, כן. לא, שם זה ממש בולט מאוד.
אתה לוקח מילה וחוצה אותה לשניים כדי ליצור מסגרת.
לא, 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 לוקחים את השושלת של בן חור בחורף רטה, שבעצם של חור בחורף רטה, ובאמצע פשוט חותכים את זה ושמים את השושלת של בן דוד. ואז כאילו זה מתחיל בבני חור בחורף רטה, כך וכך 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 וכך. ובני דוד וכו' וכו' וכו', כל השושלת של דוד עד סוף כל הדורות. ואז אחרי זה חוזרים ומסיימים באלה היו בני חור בחורף רטה, אביב את לכם. ממש קוטעים את זה לחלוטין. עכשיו זה ממש חלק מרצף, ובכל זאת קוטעים את זה. אומרים פה ששובל הוליד את ראייה, ואז פה כתוב וראייה בן שובל הוליד את החומי ואת לד. בכל אופן זה לא... זה מקרה חריג שממש בולט, אבל יש שם מלא מקומות כאלה. עכשיו, פה ספציפית, למה צריך כל פעם לשאול?
זה גם היה היפוך. מי אלה יושם את יוטט כפרף, אז כל הספר ועד בית. פה גם היה היפוך.
היפוך של מה?
הפרק בית עובר...
לא,
אבל זה ברור שמה שיש למלאך להגיד לעם, הוא הרבה יותר מתאים בתור פתיחה לספר מאשר כל האירועים בסוף שמתארים לנו את השיא של הספר.
זה יותר מזה. אתה מציג את זה כשאלה כאילו שאם אני לא מפרש את זה אז אין את ההיפוך הזה. אם אנחנו לא נגיד את זה יהיה עדיין היפוך, כי הרי ברור לחלוטין שסיפור פסל מיכה ופילגש בגבעה היו מוקדמים, נכון? למה? זה יותר מזה סיבות. קודם כל כי פנחס עדיין חי. כן? בהנחה הסבירה בפשט שזה לא אליהו.
לא, אבל... מה עם מי שאומר שזה לא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אלא פנחס הצאצא של אלעזר בן אהרון
הכהן. לא, כי יש לנו רשימה ושושלת של הכהנים הגדולים, והרשימות של דברי הימים.
ולא היה עוד פנחס.
לא היה. אז...
ולא יכול להיות שמחקו אותו כי הוא השתתף בדבר הנורא הזה.
אני לא יודע. עכשיו גם לא רק זה. פה יש לך פנחס בן אלעזר בן אהרון, ובסיפור הקודם יש לך נכד אחר של משה. כן?
כן.
אבל בשני המקרים. עכשיו גם שוב, הסיפור של בני דן שעולים צפונה לא קורה 400 שנה אחרי יהושע. קורה קצת אחרי. אין להם נחלה, אז הם עולים צפונה. הם לא יחכו 300 שנה.
כי הרי הוא מופיע גם...
והוא גם מופיע כבר ביהושע. לא בטוח שזה מוכיח שום דבר, אבל...
מה, לא יכול להיות...
היו דברים ביהושע שהם אחרי מות יהושע. כן, אבל זה כנראה גם הסיפור של שניים וחצי שבטים עם המזבח. היה. אוקיי. אז פנחס, וזה שיש לנו את בני דן שעולים צפונה, וזה שבני בנימין מושמדים עד כדי 600 איש, בשנייה אחרי זה הם הרבה הרבה יותר ממי דוד בדברי הימים, וגם מלך מישראל יוצא מהם שנייה אחרי זה, שאול, נכון?
הוא אומר שהוא משה ומאשר פחי קטן.
כן, אבל זה... לא,
זה... משה ופחי קטן זה לא אומר שום דבר.
אבל זה כן, יש מיילך שאומר ש...
גם גדעון אומר את זה והוא במקום די מכובד.
אבל יש איזשהו מיילך שמנסה להגיד שהבחירה של שאול היא מין החזרה של בנימין אל תוך ה...
בוא נגיד, זה כבר מיילך שבא מתוך הנחה שזה קרה מאוחר, שזה בסוף הספר. אבל זה לא סביר, כשנגיע לזה אנחנו נדון בזה יותר בעיון, יש עוד הרבה סיבות. אבל מלבד זה, כבר רשי דרך אגב אומר את זה. רשי בעצמו אומר, הסיפורים האלה קרו מוקדם, קרו לפני זה. עכשיו, ברגע שאתה לוקח אותם אחורה, אז השאלה כמה אחורה אתה לוקח אותם. לפני שמשון, לפני גדעון, לפני דבורה, לפני מלאך השם בבוכים, לפני פרק א'. אפשר לקחת את זה לכל מיני זמנים.
גם אמר עשה בשלון, יעשה כרונולוגיה. אם אתה אומר, זה שני הפרקים, אז אולי היה קודם גדעון, שמשון, אהוד, ואז דבורה חותמת.
ואכן, יש כאלה שניסו לומר את זה, אבל לא, זה אי אפשר.
דווקא
לסדר הזה? מה? בדיוק תעשה, כן, בדיוק תעשה. לא, לא, לא. יש כל מיני דעות. בסופו של דבר, את רוב השופטים אתה לא יכול לשנות, כי כתוב ואחריו היה ואחריו היה.
ואתה גם רואה איזושהי מגמה נורא ברורה של...
ויש גם מספרים, ויש גם סדר.
ואחרי
זה בספר שמואל, כששמואל מדבר, אז הוא מביא רשימה של סדר מסוים של שופטים ושל אויבים.
גם לא, אז אני מסובך לטעון שפשוט ההנחה היא שאם אין לך שום סיבה רצינית להזיז דברים, אז
נכון. תקבל אותם כאילו. אבל יש לי כמה סיבות רציניות להזיז דברים בכמה מקומות ברצף. נגיד אצל גדעון. אבל זה עניין אחר. אוקיי, אז הם בוכים בגלל זה, ובאים ואומרים למה נפקד שבט אחד מישראל, והשם אומר להם. עכשיו, מה שרציתי לומר זה שגם חז"ל יכול להיות שעמדו על משהו דומה. הם אמרו על הסמיכות בין פסל מיכל לפריש בגבעה את המדרש הבא. כן, שהשם, שהיה ענן הערכה של, זה, של המשכן בשילו, מתערבב בשן של בית מיכה, פסל מיכה, ואז השם התעצבן. ואחד הדברים שנאמרים שם זה בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם, שהוא מתכוון כמובן לזה שזה שפסל מיכה היה פה לא מחיתם. ולעומת זאת, כשבני בנימין אונסים את הנערה, את הפילגש, אז מיד מחיתם בכבודם וכו'. כלומר, בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם.
כי אותו מדרש גם אומר שהייתה איזושהי סובלנות כלפי פסל מיכה, כי מיכה לפחות הכניס אורחים. זה קצת ארתי דה סטרי, ולרב מנדן יש מיילך שלם, שמראה איך בכבודי לא מחיתם, זה לא בכבודי שלי בתור מי שאסר עליכם לעבוד עבודה זרה, אלא בכבודי שלי בתור מי שתובע את אלבונה של אותה פילגש.
אוקיי, זה טוען עצמו הוכחה, אבל זה כבר דיון בתור חז"ל. אני רוצה רק לקחת את זה כקרש קפיצה כדי לומר עוד משהו, שזה בדיוק מה שאמרנו עכשיו. כלומר, בכבודי לא מחיתם, אתם לא הורשתם את הכנענים, שזה לשים בארצי בעצם את המזבחות ואת כל הדברים האלה ולהשאיר אותם ולא לנטוץ אותם. ובכבוד בשר ודם מחיתם. כלומר, כשהדבר הזה גרם לכך שבני בנימין יעשו את הדברים האלה, אז בזה אתם מחיתם את הבעיות שמה שאני ביקשתי, אתם לא מחיתם. אז יש פה שוב איזה מין מסגרת כזאת של כל הספר כולו שמדברת על העניין הזה. עכשיו, למה לחלק? זה בעצם השאלה העקרונית. תמיד שמחלקים, אז נשאלת השאלה, האם זה בכוונה במקום הזה מחלקים, או שסתם רוצים לנצים איזה שני צדדים. יש פה המון המון קריטריונים ושיקולים שצריך לקחת. מה שנוצר בסופו של דבר זה מבנה כזה, שהפתיחה מקבילה לסיום. וביחד, כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו רואים פה את התהליך הזה, של מצד אחד, היא הורשה, שגורמת לכל החטאים, ומצד שני, הטיפול בעניינים, בחטאים שנוצרים, בין אדם לחברו, ולא בעבודה זרה עצמה. אז זה המסגרת של כל הספר כולו, ויש סיבה לזה, בגלל שכל מה שבאמצע הולך לעסוק בזה. כל מה שבאמצע, כל העבודה זרה שהם עובדים ושאחרי זה הם מקבלים עליה עונש, ושהם זועקים ומקבלים שופט, כל התהליך הזה הוא קשור בדיוק לעניין הזה. הם אפילו לפעמים, ואנחנו נראה את זה נניח אצל יפתח בבירור, הם לפעמים זועקים אל השם כשהם לא הורידו את העבודה זרה, הם לא הסירו את העבודה זרה. הם זועקים אל השם ואומרים חטא. כן, ואז הם אחרי שהם זועקים להשם, והשם אומר אני לא הוריש, אז הם אומרים, טוב, נו, בסדר, מסירים את העבודה זרה, ותקצר נפשר בעמל ישראל. אז זה גדול. שוב, כדי להבין לגמרי את כל העניין הזה, צריך ללמוד גם את כל פילגש בגבעה בעיון, ולא רק את היחידה שלנו. אבל זה מה שאפשר לומר בינתיים כבר מקפיצה לשם.
עדיין יש בעיה מה ארון השם עושה בבטל.
מה זה?
עדיין ישנה בעיה כן, מה ארון השם עושה בבטל.
אבל זה שאלה באמת על פילגש בגבעה. כלומר, בפילגש בגבעה כנראה הביאו את הארון לבטל. יכול להיות כחלק מהעניין של להביא את הארון למלחמה. עכשיו זה בכלל
מה מעצים את הארון. למה שהמזבח יהיה עם הארון במלחמה?
לא, כשהארון שם אז בונים מזבח. כשהמזבח היה בגבעון והארון היה בעיר דוד, אז לא היה מזבח ליד הארון? שום מזבח ליד הארון, והקריבו שם גם קורבנות.
למה לא להביא פשוט את המזבח הכי מפואר?
מה? מתי שהוא יעשו את זה? יכול להיות ששלמה כבר עשה את זה.
למה לא לפני אבל? יש לך המון שנים בהם
שאלה מצוינת. יש מספיק טענות ומענות ואמירות לגבי זה, אני לא שמעתי עדיין משהו מוכח.
מתוך הפסוקים. זה פשוט, אלה עובדות הפסוקים ולך תדע. צריך לחשוב.
אפשר גם להגיד ש... זה נורא נחמד להגיד שזה בשביל המלחמה אולי, בגלל שבעצם בכל חצי שני של פרק א', במקום הכי שתלכו להוריש, זה בטבע.
כן, כן, לא, זה ודאי מה שרציתי לומר בשלב הבא. כלומר, מה שהתחלתי בתחילת השיעור והזכרתי את בית אל, ודאי שזה רומז למה שקורה פה. הם עצמם באים אל בית אל והשם אימם, שזה מה זה והשם אימם אם לא ארון השם. כנראה שהשם אימם זה כמו כמה פסוקים לפני זה, והיא השם את יהודה ויורש את הר, אבל כנראה יש פה איזה מין רמז. גם קוראים למקום בית אל, שזה בכלל הבית של השם. כן, אז יש פה כמה רמזים.
מה הם עושים בבית אל אם הם רוצים להתקיף את בנימין כשבית אל ישב שאול של בני יוסף?
מה? לא.
אתה אומר שארון השם הגיע לבית אל כי הם לקחו אותו בדרך למלחמה בבנימין.
לא.
הם לקחו אותו בפילגש בגבעה לבית אל, או שהוא היה תמיד בבית אל. זה שתי אפשרויות לגבי פילגש בגבעה. פה אני אמרתי שכשהם הלכו ונלחמו בבית אל בלוז, כלומר כל הסיפור הזה של פרק א', אז אמרתי אולי והשם אימם זה אהרון, אבל לא בטוח.
בסדר, אבל אני אומר עכשיו על פילגש
בגבעה.
מה בני ישראל עושים בבית אל אם הם רוצים להתקיף את בנימין שנמצא דרומה מבית אל?
נו, לא הבנתי, זה בדיוק הכיוון.
תלוי מאיפה אתה בא.
אני בא משילו.
ואם אתה בא מיהודה ושמעון, או מעבר הירדן המזרחי.
אבל כתוב מאיפה הם באים.
אז אתה פשוט מגיע.
אבל הם באים מהמצפה, אז כתוב מפורש.
הבנתי.
בנימין שם לב שהם נעשו במצפה.
כן. בכל אופן, הם באים מהמצפה וכמובן יורדים דרומה. עכשיו בית אל זה הגבול בין בנימין לבין אפרים. כן, אז הגיוני לבוא לשם. אוקיי, אז זה מלאך השם. ואולי מן הגילה לבוכים, והוא אומר את כל זה. לא הזכרנו את זה, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, אבל ודאי שהוויה על מלאך השם, והעלה אתכם מצרים, זה חלק מכל המילה המנחה שיש לנו בכל הפרק. יש עלייה ועלייה ועלייה, אבל בסופו של דבר הרוב פה יחידות. אוקיי, אז זה הפתיחה בעצם הראשונה לספר שופטים. אני אומר הראשונה, כי עכשיו בעצם הכל חוזר מההתחלה.
רק לפי המהלך הזה?
כן.
למה שיהודה יעלו בראשונה כנגד בנימין? הרי יהודה מתארים פה משהו מאוד חיובי. ומי שעולה בראשונה נגד בנימין זה דבר מאוד שלילי. ויותר מזה, יהודה הם אלה שחוטפים את רוב האבדות.
כן, קודם כל השאלה עד כמה זה שלילי. כלומר, אנחנו יודעים שהעולם מורכב ואנחנו גושניקים. והשם אומר להם, עלה כי אתה אתננו בידיך. כלומר, השם כן בסופו של דבר רוצה ב... הפסדם של בנימין, ובוודאי שהוא לא בעד סיפורים כמו פילגש בגבעה. נכון? אבל היה פה איזה משהו לא בסדר מאחורי זה. כן, אבל צריך לקחת בפרופורציות.
יהודה מייצגים את המגמה הזאת. יוסף אמורים לייצג את המגמה הזאת.
אבל לכן יוסף צריך לעלות בראשונה.
מבחינה רעיונית הייתי מצפה שפה יהודה עלה בראשונה והוא עשה הכל טוב. יוסף מייצג את הכישלון. אז במלחמה בבנימין הוא יעמוד בראש.
אז שוב צריך לדון.
כשתמלחמה בתסמין זה לא מדבר, אתה נלחם רק בתסמין ולא בתופעה, ולא במחנה, אבל זה לא אומר...
דווקא יהודה מתאים לו להילחם.
זה לא אומר שאתה לא רוצה להילחם גם בתסמינים, כאילו...
אמר את זה ככה, זה ודאי משהו שצריך לענות עליו אחרי עיון בכל הפרקים שם. ולכן אנחנו נשאיר את זה לאז, עד אז אולי אני גם אלמד אותם, אז בכלל. טוב. עכשיו אנחנו מתחילים יחידה חדשה. אנחנו יודעים את זה בגלל שבכל ספר על ספר שופטים כתוב שפה מתחילה יחידה חדשה. מה שמוכיח שיש כאן יחידה חדשה. וישלח יהושע את העם.
לכאורה זה מוכיח שאין כאן יחידה חדשה.
לא, זה מוכיח שיש כאן יחידה חדשה. אני הולך להוכיח. וישלח יהושע את העם. אין, לא מוכיחים פה שום דבר אם לא שמתם לב כמה שיעורים כבר. אנחנו רק מציעים הצעות.
בכל ספר לספר שופטים כתוב שיש כאן יחידה חדשה, זה מוכיח שיש כאן יחידה חדשה.
נריה
מוכיח שאין כאן יחידה
חדשה. חוץ מאחר ספר אצל אותו כומר על החלוקה של פרקי התנ"ך.
כן. טוב, וישלח יהושע את העם. וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. הנה הם הולכים לרשת את הארץ. כן? שזה ממש גורם לנו לחשוד שזה ההמשך של ה... סיפור של מלאך השם, נכון?
מבחינת הסימנים של חזר, אפשר מתחילה.
מה זה, מה זה?
בסימנים פה, כאילו, זה שמקביל לפרקים.
כן.
אז עכשיו מתחילה יחידה חדשה.
כן, טוב, לזה אני לא אחראי. לא, אני הייתי אחראי רק על דברי הימים, אז אני לא יכול לקחת אחריות על השטות הזאת. רק על
זמנים בדברי הימים.
כן, אבל כשאתה אומר, אז אתה יודע, אתה מתקן כל מיני דברים. היו מספיק טעויות לתקן.
לא, בכל אופן. יש פרק על הסימנים. כאילו, כמו שב...
בכל אופן. כאן אנחנו מרגישים שסוף הם הולכים לרשת את הארץ. ולא רק זה, ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר העריכו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשה השם הגדול אשר עשה לישראל.
פנחס.
מה?
פנחס.
מי הם אותם זקנים? זקנים?
פנחס.
לא, לא רק פנחס, אני מציע כאן קושייה, בעיה כלשהי. פנחס הוא זקן, והוא ראה את כל הדברים שהשם עשה נגד בני ישראל.
נניח.
אז איך בני ישראל יכולים לעבוד את השם כל ימי אותם זקנים, אם בימי פנחס אנחנו יודעים שהם לא עבדו את השם, שהרי פנחס הוא אותו מלאך שעולה אליהם מן הגלגל, ואומר להם שהם לא עובדים את השם.
כי זה זקנים, ובזמן זה רק אחד מהם.
בואו נחלק ממה שחזל אומרים לבין מה
שהתורה אומרת.
כשפנחס היה צעיר. בכל אופן, אז...
גם בפילגש, עזוב, בפילגש בגבעה.
תן לקרוא את היחידה, עוד לפני שאנחנו נדון בה. אתה כבר סיימת את המיילך של כל הספר. איפה היינו? אשר ראו את כל מעשה השם הגדול שעשה לישראל. ועכשיו, וימות יהושע בן נון עבד השם בן 110 שנים, ויקברו אותו בגבול נחלתו. למה קוברים אותו בגבול של הנחלה שלו?
כי לבני ישראל אין גבולות. זה כאילו...
מה זה? אז זהו, בגבול הכוונה בנחלה.
לא, אבל השימוש במילה גבול הוא אולי סמלי כאן. זאת אומרת, אחרי שבפרק הקודם הראינו כמה לכל השבטים אין גבולות, ולאמורי יש גבול, אז את יהושע, בזמן של יהושע יש גבול. כשיהושע ימות אין גבול.
אז גברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס בהר אפרים מצפון להר געש. וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו. אבותיו של מי?
של הדור ההוא.
לא יודע, הדור ההוא נאספו אל אבותיו.
הקבלה לשמות.
אז נגיע לזה עוד רגע. אבל אני שואל עכשיו במובן הכי טכני. נאספו אל אבותיו, אוקיי.
זה כמו בתי ספר, אתה לא אומר בתי ספרים, אלא אם כן אתה חזל. אז גם כאן.
אז גם פה, אז תגיד, וגם כל הדור ההוא נאסף אל אבותיו.
לא, כי אתה מכבה את הנשמח ולא את השמח.
מה קורה?
נאספו אל אבותיו.
נשמח, מה נשמח שמח? ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את השם וגם את המעשה אשר עשה לישראל. הצלחנו לסיים את היחידה הזאת בזמן נורמלי. היחידה הזאת מוכרת לנו, כן? זה בעצם לא פתיחה, זה המשך של... של?
זה תיאור מזווית אחרת של כל מה שקראנו בפרק א'.
לא, זה כמעט מילה במילה מה שכתוב בסוף ספר יהושע. באמת, אתם לא זוכרים, אנחנו עכשיו התחלנו ספר שופטים. זה אומר שלפני שנייה סיימנו את ספר יהושע.
ברור.
נכון?
נכון.
בסוף ספר יהושע כתוב... בפסוק כ"ח, וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. עכשיו זה כבר מעניין. כי שמה יהושע משלח את העם איש לנחלתו מאיפה?
משכם.
משכם כנראה, כן. אם היינו לומדים ספר יהושע, אז הייתי חולק על זה, אבל יכול להיות שזה משכם. אז כתוב, וישלח יהושע את העם איש לנחלתו.
יכול להיות שזה מהגלגל?
מה?
יכול להיות שזה מהגלגל?
מהגלגל?
לא, אני סתם מחפש לקשור קצוות פשוט עם מלאך השם שבא מהגלגל.
לא הסכמנו שזה לא קשור.
לא הסכמנו.
סיכמנו, לא הסכמנו.
כן. וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. מה ספר שופטים עושה עם הפסוק הזה?
מרחיב אותו.
כן, וישלח יהושע את העם. וילכו בני ישראל. וילכו בני ישראל איש לנחלתו. לרשת את הארץ. למה הוא עושה את זה?
כי אצל יהושע מה שמעניין את זה שהוא שלח אותם להתפזר בארץ ובנחלות שלהם שהוא הגריל. ובשופטים כבר יותר מעניין אותנו, כלומר, הדבר הזה זה משהו שאתה יודע, אוקיי, אתה כבר יודע שיהושע שלח את העם, זה מופיע לנו בסוף ספר יהושע. אנחנו עכשיו מדברים על מה קרה שם, מה בני ישראל עשו.
אני אלך למקום אפילו יותר פשוט.
והלכו בני ישראל לרשת את הארץ, זה פתיחה למשהו להבא. וישלח יהושע את העם איש לנחלתו, זה סוגר יפה את הדברים.
כן.
אני סוגר ביהושע בלי לפרט לשם מה. בספר הבא אתם תראו מה, מה קרה מכאן והלאה.
אני רוצה להגיד יותר מזה. כן, שם הייתי רוצה להגיד פחות מזה, אבל אני רוצה להגיד יותר מזה. כן, בסוף נפגש באמצע. שם הפסוק הזה הוא פסוק די תמים. כן, יש לנו סיפור שבו שהוא אוסף את העם ואומר להם איזה נאום, ואז אחרי זה וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. כן, נראה לי שגם בסוף ספר שופטים יקרה דבר דומה, אם אנחנו נפתח. סוף ספר שופטים, פרק א' בסוף. והתהלכו משם בני ישראל בעת האיש לשבטו ומפחתו, ויצאו משם ישן נחלתו. אחרי סיפור ושלח בגבעה הם חוזרים. וישלח ישוע את העם ישן נחלתו, זה כמו וילך למקומו. סוף סיפור, נסתיים בזה. בספר שופטים הוא מתחיל מהפסוק הזה, והפסוק הזה לא יכול להיות סיום של איזה פגישה או משהו כזה. זה ההתחלה. עכשיו כשאנחנו קוראים את הטקסט הזה, החדש, כבר יש פה סיפור שלם. וישלח ישוע את העם לאן, והלכו בני ישראל ישן נחלתו לרשת את הארץ. כלומר ישוע שילח את העם לרשת את הארץ, ישן נחלתו לרשת את הארץ, ובני ישראל הלכו, ישן נחלתו לרשת את הארץ. כלומר כאן ישוע לא משלח את העם חזרה אחרי שהוא אסף אותם. כאן ישוע פוקד עליהם, לכו תרשו את הארץ, והם הולכים וירשים את הארץ. כלומר בפסוק הקטן הזה מתואר חצי ספר ישוע. כן, ישוע שלח אותם לרשת את הארץ. ואחרי זה יש לנו כבר, יש יותר התאמה בין מה שקורה בספר ישוע וספר שופטים. כן, ויעבדו העם את, טוב, בספר ישוע קודם כל ישוע מת, ואז אחרי זה כתוב ויעבוד העם את ישראל, כל, ישראל את השם כל ימי ישוע. כן, אבל הסדר הוא משתנה. שם קודם כל מתואר שישוע מת, ואז בני ישראל עובדים את השם כל ימי ישוע, וכל ימי הזקנים, וזהו. כי ספר ישוע נגמר בצורה מאוד אופטימית. בני ישראל עבדו את השם, למרות שישוע כבר מת, הם עבדו את השם כל ימי ישוע וכל ימי הזקנים, והכל היה טוב. כאן, קודם כל מתואר שהם עבדו את השם. ואז אחרי זה יהושע מת, ואחרי זה קברו אותו, וגם כל הדור הוא נאספו על אבותיו, ומתחיל כל הקטע לא טוב. אז הסדר פה מתהפך. אוקיי, דבר אחד שוודאי, זה כבר אמרו וזה ודאי נכון, שיש פה הקבלה למה? לשמות, נכון. כן, מה קורה פה בעצם? יש לנו פה מוות של יהושע בן נון.
מישהו צאצא של רחל שמת.
וימות יהושע בן נון עבד השם בן 110 שנים, ויקברו אותו. בגבול נחלתו בדינת חרס בעריפיים מצפון להרגש. עכשיו יש עוד מישהו שמת בן 110 שנים.
והוא גם בן של רחל.
מה זה גם? רק הוא בן של רחל. אז אם נפתח בספר שמות פרק א'.
גם הוא שייך לקבוצת האנשים שמו יוסף או הצאצאים שלו.
אז שימו לב, זה דבר נפלא. ספר שמות, כן? בואו נפתח.
גם הוא שייך, גם הוא מדרך לביות.
ספר שמות פרק א', אם לא סוף ספר בראשית. זה מה שנפלא בכל העניין, זה ההקבלה הזאת בספר יהושע, בספר שופטים, כן? בעצם לוקחת את סוף ספר בראשית ותחילת ספר שמות ביחד. כלומר, היא רואה אותם כיחידה אחת. כלומר, קודם כל הפסוק האחרון של ספר בראשית, וימות יוסף בן 110 שנים ויחנתו אותו וישם בארון במצרים. ומיד, בתחילת ספר שמות, קודם כל רשימת בני ישראל היא חוזרת, כל היחידה הראשונה חוזרת על מה שקורה בספר בראשית בויגש. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יש פה תמצות, רק את השמות של השבטים, וכתוב כל נפש יוצא ירח יעקב 70 נפש. זה רשימה של השבעים בתמצות. ויוסף היה במצרים, ואז כתוב כך, פסוק ו', וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ראו. כן? ובני ישראל פרו וישרצו וירבו בעצמו במנועות ואת מלא ארץ אותם, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. כן, עכשיו, מה קורה אצלנו? יהושע מת בן 110 שנים, וגם כל הדור ראו. כן, וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ראו, אז פה, וגם כל הדור ראו נאספו אל אבותיו. ובניגוד לויקום מלך חדש למצרים, אשר לא ידע את יוסף, ויקום דור אחר אחריהם, אשר לא ידעו את השם. וגם את המעשה אשר עשה לישראל. עכשיו, אפשר פה לדון עד מחר מי לומד ממי, והאם ספר שופטים גם מפרש פה את ספר שמות? כי בספר שמות יש כמה בעיות שיכול להיות שהן נפתרות על ידי ספר שופטים. כמו למשל, מה בדיוק, מה זה לא ידע את יוסף? כן? אז מה זה לא ידע את יוסף לפי זה?
מתכחש.
כלומר, הוא לא הכיר במה שהוא עשה. כן? הם לא ידעו את השם וגם את המעשה אשר עשה לישראל. אז ככה גם פה. אבל פה, שימו לב, הדור ההוא נאספו אל אבותיו וקם דור אחר אחריהם שלא ידעו את השם וגם את המעשה אשר עשה לישראל. מה המטרה של ההקבלה הזאת? מה היא באה לומר? זה בעצם השאל.
גפיו טובה, יוסף אסל את המשרם מקרקה לקלה את עצמה.
אוקיי.
ומשרם כפרו בטובה. אסם נתן לעם ישראל לרס, והעם לא...